הנושא של השיחה הערב, אין עצמי, אין בעיה. No self, no problem. או, אם תרצו, מה הבעיה איתי? What's the problem with myself? משחקי מילים כאלה של בודיסטים. וכבר אני רוצה להגיד שזאת משימה ממש מאתגרת. לנסות להעביר את ההבנה, את התפיסה של לא עצמי בכמה מילים, באיזשהו פרק זמן, בתוך מה שקרוי ריטריט, ולדבר ככה באופן כללי לקבוצה של אנשים, שכל אחת וכל אחד נמצאים במקומות קצת אחרים עם זה. וחלק ממה שאני אגיד תבינו, וחלק מכם יתחברו, וחלק זה יהיה בדיוק במקום, וחלק אחר ממש לא, ומה הקשר, ורק יבלבל אולי. חלק אחר אולי ישאיר אתכם אדישים. אני רוצה להזמין אתכם להקשיב למרות כל זאת. למרות כל מה שאמרתי, בכל זאת. להקשיב קשב רב, אפילו. אבל לא קשב מתוח, קשב שהוא יותר ככה, מכל הגוף, מכל הלב. ומה שתבינו יופי, ומה שלא תבינו יופי, ומה שתבינו חלקית יופי, הכל בסדר. No self, no problem. אמר את זה פעם מישהו, אני רק לא זוכרת מי. אבל אנחנו יכולים להגיד את זה גם כן. אני רוצה להתחיל בסיפור שתרגמתי. משפחה יצאה למסעדה לארוחת ערב. כשהגיעה המלצרית, ההורים מסרו את הזמנתם. מיד, ביתם בת החמש הגבירה את קולה ומסרה את ההזמנה שלה. אני אקח נקניקיה, צ'יפס וקולה. ממש לא, מתערב האבא, וכשהוא מסתובב אל המלצרית אמר, בשבילה קציצות, פירה וחלב. אמריקה, כן. כשהיא מסתכלת על הילדה בחיוך, אמרה המלצרית, אז מה תרצי על הנקניקייה מותק? כשהיא עזבה, המשפחה ישבה בשקט עמומה. כמה רגעים אחר כך, הילדה הקטנה, עיני הנוצצות אמרה, היא חושבת שאני אמיתית. מי מזדהה עם הסיפור הזה? וכל השאר מתביישים לריב יד.
מזדהה עם
ההורים. במלצרים. אוקיי, מעניין. מעניין. אתם מכירים את הסיפור של הברווזון המכוער? נכון? נורא מכוער. היום ונורא כמה שהוא מכוער, כמה שהוא שונה, כמה שהוא לא שייך. אמא שלו מתייאשת ממנו די מהר. הסיפור ממש מכאיב. הסיפור הזה עם כל העומקים שלו, וכל הפרשנויות, לא כל, אבל הרבה מהפרשנויות העמוקות שלו מופיע בספר של קלריסה פינקולה אסטס, ספר נפלא שאני ממליצה עליו לכולם, נקרא רצות עם זאבים, ספר חובה לנשים ולגברים, קיצור, לכולם. היא אספה אגדות, כל מיני אגדות עם מוכרות, וניתחה אותם, וראתה שם דברים מאוד מאוד יפים, פסיכולוגית יונגיאנית. הסיפור של הברווזון המכוער, מה קרה שם? מישהו, מישהי, נולדים לתוך משפחה שלא כל כך, משהו לא כל כך מסתדר שם, לא כל כך מתחבר שם. יכול להיות שכהורים, חלק מכם מכירים את התחושה הזאת, אפרופו כלפי הילדים, יש ילדים שאתם מאוד מסתדרים איתם, ילדים שלכם. ילדים אחרים, אולי הבכור או הבכורה, אולי הסנדוויץ' הבינוני, מה שנקרא, או הקטן, פחות. לא כל הילדים זוכים לאותו יחס. זה ברור. זה ברור. זה אנשים אחרים. ילדים זה אנשים. הורים זה אנשים. אנשים לפעמים מסתדרים עם אנשים מסוימים, ולפעמים פחות מסתדרים עם אנשים אחרים. גם בתוך משפחה. גם כשזה לא מקובל להגיד את זה. Okay? הנה אמרתי את זה. זה בכלל לא הנושא שלנו. Anyway. הרבה פעמים יש לנו את החוויה הזאת, להרבה מאיתנו, בוא נגיד ככה, של מה שנקרא ברווזון המכוער. הוא לא באמת מכוער, כי הוא לא באמת ברווזון. אתם זוכרים את הסיפור, נכון? אתם רוצים שנספר אותו? כן?
ואז נרדם.
ואז נרדם. נרדם כבר עכשיו, הרי. בסדר. מי לא מכיר את הסיפור? לא זוכר. אוקיי. טוב. יום אחד למשפחת ברווזונים, אמא וכל הברווזונים הקטנים שלה המשיכה לדגור על הביצים, הייתה עוד ביצה אחת שנראתה קצת אחרת מכל שאר הביצים, והיא גם בקעה הרבה יותר לאט מכל שאר הביצים, ומין ככה, היא הייתה מוזרה מההתחלה, הביצה הזו. והתחילה לבכוע, התחילה לבכוע, התחילה לבכוע, ויצא משם יצור ממש ממש משונה. קודם כל הרבה יותר ארוך מכל הברווזונים האחרים כשהם בקעו. והרבה יותר מוזר, אפילו קשה להגיד באיזה אופן, אבל הוא לא נראה אותו דבר. ולאט לאט שהוא גדל הוא גם לא התנהג אותו דבר. הוא היה יותר איטי והסתבך ככה עם עצמו. והצוואר שלו היה הרבה יותר ארוך מאשר הצוואר של כל האחים והאחיות שלו. ודי מהר הוא הפך להיות מושא ללעג ולהצקות. ובהתחלה זה האחים והאחיות שלו שלעגו לו והציקו לו, ואז זה נהיה הילדים האחרים, הברווזונים האחרים שלעגו לו והציקו לו, ואז כל המשפחות האחרות בכל הכפר של הברווזים התחילו להגיד לאמא, מה זה הדבר הזה שנולד לך? תיפטרי ממנו. ולא הייתה לה ברירה בסופו של דבר, שזה די טרגי, וזה די כואב, וזה מה שהיא עשתה. היא נקרא אותו, וגרמה לו לברוח. וזאת האגדה, זה הסיפור. והוא ברח, מותק בעצם, מהשבט שלו, מהמשפחה שלו, אמא שלו, כי הוא היה כל כך שונה ומוזר, באחר. ועברו עליו חודשים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים, שהוא בקושי בקושי שרד בהם. תקראו את הסיפור, יש שם המון המון פרטים מעניינים. עד שבסופו של דבר, אחרי הרבה זמן, ועוד עונה עברה, ועוד עונה עברה, הוא היה לבד לגמרי, ועוד עונה עברה, ועוד עונה עברה, והוא גדל, והוא השתנה. ויום אחד איכשהו הוא הסתכל על הבבואה של עצמו במים וראה שם יצור יפהפה יפהפה. הוא בכלל לא הבין שמה שהוא רואה זה הוא עצמו, אבל כשהוא ראה ברבורים אחרים וכשהם קראו לו בקול שלהם, משהו עמוק עמוק בתוכו זיהה לאן הוא באמת שייך. לאן הלב שלו באמת שייך. מאיפה באמת הוא הגיע. הוא הצטרף ללהקה שלהם. לפעמים אנחנו עוברות ועוברים חיים שלמים של לנסות לדחוס את עצמנו אל תוך התנהגויות מסוימות, אל תוך התנהלויות מסוימות, כדי לשרוד, כדי להישאר חלק מהם, כדי, הדבר הכי חזק, שאמא שלנו לא תגרש אותנו. תראו כמה שזה חזק בנו כמיתוס. אתם בסדר עם הסיפור הזה? אני קצת בשוק. זה כואב, נכון? אוץ'. אפשר להזדהות שם די בקלות. אפרופו, אנחנו מדברים איתכם, לא להזדהות, לא להזדהות, אפשר. התנועה של ההזדהות, וואו, גם אני מכירה את זה. כולנו מכירים את זה. מעניין איך כולנו מכירים את זה. מאוד מאוד טוב. אולי לא בצורה כל כך דרמטית, אבל חלק מזה, כן, בטח, בטח. והמקום הזה שאנחנו מנסים לשנות את עצמנו כדי להתאים, כדי להשתייך, כדי לשרוד, הוא מאוד מאוד כואב. והמחירים שאנחנו משלמים עליו בחיים שלנו הם יכולים להיות מאוד גבוהים. מחירים של הדחקות, מחירים שלא באמת להכיר את עצמנו, לא באמת לדעת מי אני ומה אני רוצה, ומה זה החיים האלה. ואנחנו יכולים לחיות הרבה מהזמן, אם לא את כל החיים, בתחושה שאנחנו ליד, ליד הדברים, ליד החיים. חצי חיים, או חיים חלקיים, כי כל הזמן אנחנו מנסים לדחוס את עצמנו לאן שהוא בכלל לא מתאים, זה בכלל לא זה. ולמה זה קשור? זה קשור עמוק לראייה שלנו את הדברים. לראייה שלנו את עצמנו. לראייה שלנו את האחרים. למקום הזה שבו אנחנו קונים וקונות באוטומט את מה שאנחנו חושבים על עצמנו. את מה שאחרים חושבים על עצמנו. מתוך מקום תמים. מתוך מקום נאיבי. מתוך מקום שבאמת רק רוצה לשרוד. אז כשאנחנו מדברים על סלף ונוט סלף, אולי אנחנו צריכים להתחיל כאן, במקום שקודם כל אומר, רגע, שנייה אחת, לפני שאני מפרקת פה את הכל, מי אני באמת? מי אני באמת? הרבה פעמים אנחנו מנסים להבין ונתקעים כל הזמן במין dead end כזה. כי אין לנו את כל הפרטים, אין לנו את כל התמונה של מי שאנחנו באמת. אין לנו את הידיעה של הלהקה האמיתית שאליה אנחנו באמת משתייכים. והרבה מהדרך עוברת בדיוק בדיוק שם. הכרה במי אנחנו, מי אנחנו באמת בעולם ולאן אנחנו משתייכים. אז יש בפסיכולוגיה דיבור על העצמי האמיתי, העצמי המזויף. אני שמה אותו בצד כרגע, את השיח הזה. אבל מה מתאפשר לנו כשאנחנו מכירים ומכירות יותר ויותר את עצמנו, וכמו פוסעים אל תוך מי שאנחנו באמת? רמן אמר שיאמר, אני מצטטת את המשפט הזה הרבה, אני כל כך אוהבת אותו. המסע הרוחני הוא מסע אינסופי, ממי שנדמה שאנחנו אל מי שאנחנו באמת. מי שנדמה שאנחנו, זה הרבה פעמים מה שאמרו לנו שאנחנו, וההזדהות שקורית שם, כשאנחנו מאמינים למה שאמרו לנו שאנחנו, או מאמינים למחשבות שלנו על עצמנו, וזה נורא מחיב. אז מי אנחנו באמת? מי זה האדם הזה שנדמה לי שאני? זה מעניין, שמתם לב למערכת היחסים שיש לנו עם עצמנו? כל כך, כל כך הרבה מהאנרגיה אנחנו משקיעים ומשקיעות בלשרוד. נכון? נכון? מי לא שורד פה? כל כך הרבה מהאנרגיה אנחנו משקיעים בלהתקדם, שיהיה לנו שם, שיחשבו עלינו דברים טובים, שנשאיר רושם טוב. אנחנו מאוד מאוד עובדים קשה בשביל המחשבות של אנשים אחרים עלינו, או לפחות הדמיונות שאנחנו מדמיינים שאנשים אחרים חושבים עלינו. Yeah? No? Maybe? אז מה הוא אומר עליי? או אנחנו יכולים לאכול עצמנו את הראש בגלל שנדמה לנו שמישהו יסתכל עלינו בצורה קצת עקומה והיא או הוא לא אוהבים אותנו, או הלכנו בהליכה מדיטטיבית ומישהו העיף מבט, הוא בכלל הסתכל על הציפור שעמדה על העץ מאחורינו, אבל וואו, יש את המקום הזה שנסגר ומתכווץ ובטוח שזה אני, זה אני, בגללי, עליי הוא מסתכל ככה, עליי היא מסתכלת ככה, ואנחנו נעשה הרבה הרבה מאמצים כדי להסתיר את מה שנדמה לנו שאנחנו צריכים להסתיר, מה שנדמה לנו שאנחנו צריכים להתבייש בו. נדמה לנו שאנחנו צריכים להיות ברווזון קטן ולא מכוער כמו כולם, אבל היי, אנחנו משהו אחר, אוקיי? משהו אחר. ועם כל העבודה הקשה שאנחנו משקיעים בלארגן ולסדר את עצמנו לפי איכשהו, איזושהי תבנית שנדמה לנו שככה יהיה הכי סבבה ונוכל לשרוד, בעצם עם יד על הלב, זה די משונה, אנחנו לא כזה מתים על עצמנו. רוב האנשים לא. נו. אוקיי. עוד פעם אני. אין באמת אהבה גדולה או חברות או ידידות עמוקה ששוררת בינינו לבין עצמנו. רוב הזמן. אצל הרבה מאיתנו. זה לא בשביל להוציא אתכם אשמים עוד פעם, שוב פעם, אלא בשביל להסתכל על הפרדוקס הזה, כאילו למה? מה קורה שם? על מה אנחנו מגינים כל כך חזק? בעד מה אנחנו מבטרים על כל כך הרבה דברים? בעד מי? מי גייס אותנו למחנה שלו? ולמה? יש פה תנועות מעניינות, אחרות. הרבה פעמים אנחנו יכולים להסתובב בעולם בתחושה מאוד לא נוחה של כל הזמן מציאת אשמים. מציאת אשמים, מכירים את זה? זה תחביב כזה. איפה אתם? אתם פה שהברווזון לקח אתכם איתו? ו... כן. מציאת אשמים, תחביב כזה, בכל מיני עדות. אז או מציאת אשמים שם בחוץ, או אני. ברור, זה הכל בגללי, זה הכל באשמתי. הילדה הקטנה הרבה פעמים גדלה להאמין בצורה טרגית שהיא באמת אשמה, שאמא שלה התנהגה אליה בצורה מחפירה, כי משהו בא דפוק, לא באמא, בילדה. טרגי, כואב. וכשאנחנו גדלים, הרבה מהעבודה הפנימית שאנחנו נעשה, נתבקש לעשות, היא להפנות את המבט שיש בו אהבה, שיש בו ידידות, שיש בו קבלה, שיש בו עדינות, שיש בו רכות, כלפי הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, עצמי. וזאת תנועה הפוכה מתנועת המרפקים, שאנחנו ממרפקים את דרכנו בעולם, כדי להיות ראשונים, בלי שבכלל נחבב את עצמנו יותר מדי. אולי נהפוך את הסדר ונסכים להציע חברות לעצמנו, כמו שילדים היו עושים פעם. ולא מהמקום של לדחוף את עצמנו קדימה ולהציג את עצמנו באיזה אור יפהפה כזה או אחר, אלא מתוך מקום שמתחבר למשהו שהוא אמיתי יותר ועמוק יותר בתוכנו. אליו שייך הלב שלנו באמת. ובעצם זה מעניין, ככל שתחושת העצמי חזקה יותר בעצם, ככה יש את מה שנקרא בשפת העם אגואיזם. נכון? אתם מכירים את ה... הוא אגואיסט, עושה מה שבא לו. היא לא סופרת אף אחד במטר, עושה מה שבא לה, מה שהיא רוצה. יכול להיות. זה לא תמיד ככה אגב. מה שנראה כלפי חוץ כאגואיזם יכול להיות חיבור פשוט לצרכים, שהוא לא כל כך מקובל הרבה פעמים במשפחות, או הרבה מאיתנו גדלו לפחות בתחושה כזאת שזה לא כל כך מקובל לשים את הצרכים שלנו ראשונים לפני הצרכים של האחרים. הרבה פעמים נגדל להיות מה שנקרא ספקי או ספקיות הצרכים של מישהו אחר בתור כבר הרגל שכזה, מכאיב, ולא באמת נכיר את עצמנו, כי קודם כל נהיה בסרוויס למישהו אחר. אבל ככל שתחושת העצמי חזקה יותר, ככה הסבל שלנו יותר גדול. יש פה מין חוסר תשומת לב כרונית כזאת. ואנחנו מנסים כל הזמן להרגיש יותר טוב על ידי זה שניתן לעצמי הזה הכרה, הערכה, את העיניים הטובות של האחרים שמסתכלים עלינו, ואנחנו נמשיך לנסות, לנסות, לנסות לקבל את זה מבחוץ, והבור לא יכול להתמלא. אין לו תחתית, הוא לא יכול להתמלא. אם אנחנו מזיזים את הפוקוס רגע, מה יוצא מאיתנו כשאנחנו קצת תופסים מרחק, את המרחק הנכון? כמה צעדים אחורה, רק בשביל, רק שנייה להסתכל ולראות מה העניינים איתי, מה קורה, מה שלומי. ואנחנו יכולים לראות, וזה כבר משהו שקורה בתרגול, חלק מכם דיברו איתי היום על תחושת העד. מכירים את המונח הזה? העד, המתבונן. חלק, זה לא בדיוק חלק, אבל בוא נגיד חלק כרגע לצורך השיח, שיודע את מה שקורה עכשיו, שהוא עד, שהוא שם לב. נגיד עולה מבוכה. מישהו הרגיש מבוכה היום? לא מודים? אוקיי, מבוכה. עולה מבוכה ויש בנו חלק ש... רואה את זה. עולה בנו כעס, עולה בנו פחד, עצב, תקווה, שמחה, עניין, יש בנו חלק ש... רואה את זה. החלק שרואה את זה, תזכרו, הוא לא חלק, זה לצורך השיח כרגע, אני קוראת לו חלק, יש לנו יכולת כזאת, לראות את זה. וכשאנחנו לוקחים רווח, אז כל המכונת כביסה הזאת שמתגלגלת מאוד מאוד מהר, וכל הבלגן נהיה בפנים צמוד ו... כן? attachment, הזדהות, מתחיל לאט לאט לרדת. אנחנו תופסים פרספקטיבה. זה לא התנקרות. אוקיי? זה ברור? זה לא להדחיק. זה לא דיסוציאציה. המרחק הנכון הופך לאי מרחק. ובעצם, אנחנו מתחילות ומתחילים להכיר את הנוף הפנימי שלנו הרבה יותר לעומק, הרבה יותר מקרוב, הרבה יותר עם יכולת, עם עיניים להסתכל עליו, על מי אני באמת, מה אני באמת רוצה. מה זה האדם הזה שחי פה בפנים וקורא לעצמו אני? שמתם לב שלכולנו יש את אותו שם? זה אומר משהו, לא? כשה... מה שנקרא sense of self, תחושת העצמי, נהיית חזקה. זה לא בגלל שאנחנו מכירים את עצמנו לעומק. זה דווקא ההפך. עוד פרדוקס. זה בגלל שאנחנו לא מכירים את עצמנו מספיק טוב. בוא נחזור רגע לברווזון המכוער המסכן שלנו ונעשה לו ריפריימינג ורינאמינג, כי הוא לא באמת ברווזון, הוא ברבור, יפהפה. בעיני הברווזונים הוא מכוער כי הוא לא נראה כמוהם, אבל היי, אנחנו יודעים לאן הוא שייך, הוא נראה מדהים, הוא יפהפה, הוא מאמן. נחזור אליו רגע. כשהוא נזרק מהשבט, כשהוא נזרק מהמשפחה, כשהוא נזרק וננטש על ידי אמא שלו, ועונה על ידי האחים והאחיות שלו, קשה לדמיין כאב כזה גדול. באמת, אנחנו אולי חיים את החיים עם תחושה כזאת של שרק זה לא יקרה לנו. זה באמת אחד המאורות העצובים שיכולים להיות בחיים של מישהו, בין אם הוא ברווזון ובין אם הוא בן אדם. וכשהוא נזרק בצורה כזאת, אתם יכולים רגע להיכנס לסנפירים שלו ולדמיין עד כמה החוויה יכולה להיות קשה, ומה הוא יכול היה להגיד לעצמו. למה הם עשו לי את זה? למה זה מגיע לי? אולי זה בגלל שאני כל כך מכוער וטיפש ולא מתאים ולא ראוי. השיח המכאיב הזה מסתובב המון 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 סביב מה? אני, הסלף. המון. זה הסלף הלא נכון. יש לך פה טעות, חביבי. It's not about you. Not like that. Okay? ובואו נעשה קפיצה לעתיד, שסוף סוף הוא גדל וראה את עצמו. יש פה אקט סימבולי יפהפה, הוא ראה את עצמו. הוא ראה את ההשתקפות של עצמו. את הביטוי של עצמו. הוא לא ראה, נגע. יש פה השתקפות. כן? עוד סימבוליקה מעניינת. ואחרים ראו אותו. בעיניים טובות, בעיניים של השתייכות. הוא היה חלק מהם. הם זיהו אותו. הרבה לפני שהוא זיהה את עצמו, אנחנו צריכים את האחרים. אנחנו לא בחלל ריק. הרבה פעמים המבט של האחר, אנחנו נותנים אותו. אנחנו נותנים את המבט שלנו לאחר, כדי לעזור לה או לא, למצוא את השבט שלהם. ואותו דבר הפוך, אנחנו מקבלים, we receive, אנחנו מקבלים את המבט הטוב המיטיב של האחרים, כדי להיזכר במי אנחנו באמת. העיניים הטובות, העיניים המתפעלות שוויניקוט התייחס אליהם כשהוא דיבר על האימא שמסתכלת על הילד שלה, אנחנו זקוקים לזה כבני אדם, כיצורים חיים, כברווזונים, גם כן. וכשהוא התעופף לו עם הלהקה שלו, והיה שם שמחה גדולה, שמחת המפגש, ושמחת הגילוי של מי אנחנו באמת בעולם. אפשר רגע לחוות אולי, להתחבר אולי, לדמיין אולי, מה היא או הוא הרגישו באותו רגע. לא בטוח שהיו שם המון מחשבות על אני ואני ואני ואני. אולי המחשבות האלה נתנו מקום סוף סוף למשהו אחר שיקרה. ואל החוויה הזאת של משק הכנפיים הגדולות, של כל הברבורים מסביב שעפים בשמיים הצלולים, יחד, אולי חוויית היחד הייתה שם נוכחת חזק. אולי היופי, בכלל לראות את היופי, פתאום התאפשר, לא רק את הסגור והמסכן והחסר וה... זה שהתעללו בו, אלא פתאום העיניים שלנו נפקחות. למה? כי גילינו משהו, ראינו משהו, הרבה יותר אמיתי. ומה שמצאנו זה לא את העצמי האמיתי. זה מצאנו את האמיתי. נגיד את זה שוב? לא מצאנו את העצמי האמיתי. מצאנו את האמיתי. חברה יקרה שיושבת פה איתנו בריטריט, נטלי, סיפרה לי, בדרך היא באה ממש ממש מרחוק, אתם יכולים לנחש מי זאת עד סוף הריטריט, אולי תגלו. היא באה ממש ממש מרחוק מהדרום, והיא איחרה כי היה לה פנצ'ר, ויצרה, הוציאה את הספר, ומה הסתבר ש...